אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ורדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות בתחומם, מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה, והפעם דיפלומטיה. והיום איתי בפרק חבר ואדם מיוחד במינו, השגריר מייק הרצוג. תודה שלום, שהצטרפת.
שלום שירה, תודה שהזמנת אותי, אני שמח להיות פה.
לאלו שלא יודעים, אתה לא מרבה ברעיונות, וההזדמנות לשיחה עמוקה בעברית לקהל הישראלי היא מבחינתי הזדמנות יוצאת דופן ללמוד דרכך, קצת על ארצות הברית ואולי גם קצת על יהדות ארצות הברית במשולש המאוד מיוחד. אז תודה שוב. נתחיל בשבעה באוקטובר. איפה היית בשבעה באוקטובר? איך התחיל הבוקר שלך?
אני בשישה באוקטובר הייתי בדרום ערב ארצות הברית באריזונה עם אשתי שירין. היינו בביקור באזור ההוא ועמדנו לחגוג את שמחת תורה. בשעת לילה מאוחרת, היה בערך פה בישראל משהו כמו 7:15 בבוקר, אני מקבל out of the blue טלפון מהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף אבי גיל, והוא צועק לתוך הטלפון, מייק, זאת מלחמה, חמאס פתח מלחמה, זה לא עוצה וזו מלחמה, והוא מנתק. והוא נפל עליי מאי שם, לא ידעתי על מה הוא מדבר, לא היה לי מושג. פתחתי את אתרי החדשות, ואני רואה שיש ירי מסיבי של רקטות מעזה לישראל, וחדירות וכולי. טלפנתי לנספח הצבאי בשגרות שלנו, הוא לא ידע כלום, הוא בדיוק חזר מנסיעה ארוכה, לא היה לו מושג על מה מדובר, אבל אני מיד הבנתי מה שהוא אמר לי ומה שראיתי באתרי החדשות, שזה מצב חדש. ואזי קודם כל ביטלתי את כל התוכניות שלי ונערכתי לחזור מיד לשגרות, ביטלתי את כל החופשות של השגרות, החזרתי את כולם לעבודה, דרכתי את השגרות לעבודה באמות של מלחמה 24/7, ואז יצרתי קשר עם סגן היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, ברט מגור, אדם שעזר לנו מאוד בתקופה הזאת, וכתבתי לו, זה מלחמה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, והוא מיד ענה לי, we are with you.
וואו, צמרמורת רק לשמוע. זה פשוט מרגש.
כן, וזה הכניס אותנו לתקופה חדשה, אחרת, סוערת, דרמטית, אין לי מילים יותר חזקות לתאר אותה, תקופת המלחמה, עם לחצים אדירים, בתווך בין ירושלים לוושינגטון, באמת תקופה יוצאת דופן שעוד יכתבו עליה ספרי היסטוריה.
וואו, אני יכולה בטח לבלות איתך שעות רבות ולא רק פרק. להיות שגריר ישראל בארצות הברית, זה תפקיד באמת יוצא דופן כנראה מכל עמדה אחרת של להיות שגריר מדינת ישראל. ומעניין אותי לשאול אותך, קודם כל, בפן האישי, ותכף נצלול למקצועי, איזו חוויה זאת לייצג את מדינת ישראל מול בת הברית הכי חשובה לה?
אז אין ספק שזה התפקיד החשוב ביותר, הדיפלומטי, במערך הדיפלומטי של מדינת ישראל, לייצג את ישראל במעצמה הגדולה והחזקה בעולם, ידידתנו, בעלת בריתנו הקרובה, ומדינה שיש בה קהילה יהודית גדולה, בעצם אחרי מדינת ישראל זו קהילה יהודית הגדולה ביותר בעולם, אז השילוב של כל הדברים האלה הופך את התפקיד למאוד מיוחד. אני כל יום שקמתי לעבודה הרגשתי תחושת שליחות, ראיתי בזה כבוד גדול לייצג את המדינה בארצות הברית, לא ראיתי בזה עוד תפקיד אלא ממש שליחות, למשפחה שלנו יש הרבה רקע מול הקהילה בארצות הברית. אני בעצמי נולדתי שם כשאבי שירת כנספח צבאי בשגרירות.
וואו.
ודודי אבא אבן היה השגריר השני בארצות הברית, ודוד אחר שלי, יעקב הרצוג, אח של אבי ז"ל, היה ציר בשגרירות בארצות הברית, כך שזו זירה ש...
מוכרת לך.
מוכרת לי היטב, אבל להיות שגריר זה משהו אחר, ובאמת, אני אומר, כל יום שקמתי לעבודה, קמתי עם התחושה הזאת, א', שכמה זה כבוד, וב', איזו אחריות. שליחות ואחריות כבדה הדבר הזה מטיל עליי.
אבל זה גם, אני אומרת, יש לזה בית מעבר לדיפלומטי, בית מקצועי, אני אומרת, מאוד ייחודי. זה מינוי שבא מראש ממשלה, צריך כן. להיות אדם שראש ממשלה סומך עליו ומאמין בו. ומעניין אותי לשאול אותך, יש רגעים שאני בטוחה שהאישי והמקצועי יכולים להיות במתח, איך מתמודדים ברגעים האלה?
אז נכון שזה לא תפקיד דיפלומטי שגרתי, בדרך כלל זה מינוי שממנה ראש ממשלה, אתה גם עובד מול ראש ממשלה יותר מאשר אתה עובד מול הבירוקרטיה של משרד החוץ, אתה עובד גם איתם, אבל זה עבודה מול ראש ממשלה, מול הצוות של ראש ממשלה, זה עבודה ברמות מאוד בכירות פה בממשלת ישראל ובממשל האמריקאי, ומצריך ערנות תמידית 24/7 כל הזמן, זה מצריך יכולת לתווך בין שתי הממשלות ולייצג כראוי את האינטרס של ישראל בארצות הברית. זה עבודה גם מול הממשל, גם מול הקונגרס, גם מול דעת הקהל, ועבודה בקשת מאוד רחבה, גם מול הקהילה היהודית. זה אתגר בהחלט לא פשוט, אבל באמת ממלא.
בוא רגע ננסה למאזינים, אולי לפרק קצת את מאחורי הקלעים. כי אנשים מדמיינים, כמו שאומרת, השגריר, אז הם מדמיינים שהכל מגיע לפתחך וכולם, וזה מין כבוד, ואולי העבודה נשמעת להרבה החלק היותר חלש או יותר חלוש בתפקיד הזה. תקח אותנו רגע למאחורי הקלעים.
אז אני קצת אתן דוגמה מהמלחמה, כי באמת זו הייתה תקופה מאוד מאוד סוערת ואינטנסיבית. כידוע, אחרי מתקפת השבעה באוקטובר, ישראל יצאה למערכה קרקעית בעזה, והמהלך הזה יצר קודם כל דיאלוג יומיומי עם הממשל האמריקאי, שהיה מעורב לפרטי פרטים בכל מה שקורה בתמונה, ראה את זה דרך הפריזמה של האינטרסים הגלובליים שלו, אבל זה יצר גם לא מעט מתחים בין הממשלות שלנו, משום שהממשל האמריקאי מצד אחד הוא הבין את הצורך של ישראל להגיב, את ההכרח של ישראל להגיב על מתקפת השבעה באוקטובר, הוא תמך בזה, אבל מצד שני היו לו לא מעט שאלות או הסתגויות. הוא אמר, אנחנו ניתן לכם את כל מה שהם צריכים, ובלבד שתוודאו שאין משבר הומניטרי בעזה, תצמצמו את הנזק האגבי של הפעולה הצבאית שלכם, תוודאו שמה שאתם עושים לא גורר להתלקחות אזורית עם איראן וחיזבאללה, כי הם חששו שזה יגורר אותם פנימה. היו להם הרבה, וזה יצר הרבה מאוד מתחים בין הממשלות שלנו, כשהשגריר הוא באמצע בין ירושלים לבין וושינגטון. אני ראיתי את תפקידי במהלך המלחמה ליצור לישראל זמן, מרחב, לגיטימציה וגם הכלים הנחוצים למימוש מטרות המלחמה ולעשות את זה ולהימנע ממשבר גלוי ביחסים, והיו רגעים שזה לא היה רחוק מזה והיה צריך להשקיע מאמץ רב בין שתי הממשלות על מנת למנוע את הדבר הזה. והיו לנו כמה משברים כמו המשבר סביב הפעולה ברפיח שכבר מזוכר אותה היום, אבל זה היה משבר לא פשוט שהיה צריך לנהל אותו, וניהלנו אותו, ומנענו התפרצות שלו. אבל זה עבודה 24/7, זה כל הזמן להיות על המשמר, כל הזמן לדעת מה תמונת המצב בשטח, כי הרבה מאוד מה שהמשל שידר אלינו נבע מהתמונה שהוא ראה, ולא תמיד הייתה מדויקת, ולפעמים היא נשענה על מקורות לא הכי אמינים, ולשמחתי אנחנו כשגרירות דרך הנספחות הצבאית היינו מחוברים ממש לפרטי הפרטים של התמונה הצבאית בשטח, והתמונה המודיעינית, והתמונה המבצעית, והיה לי בזה יתרון על המיטה האמריקאי, שיכולתי
להישב. היא אותך איש צבא לשעבר.
גם זה עזר כמובן. אז זה נתן לי איזשהו יתרון בשיח איתם, אבל לא פעם, הם היו מאמתים אותנו עם משהו שלכאורה, הם חשבו שהוא קורה בשטח, והיה צריך לתקן אותם. בקיצור, זו הייתה עבודה מאוד מאוד לא פשוטה ואינטנסיבית. עבדנו מאוד קשה על להבטיח הספקת חימושים לצהל תוך כדי המלחמה, וגם זה לובה בהרבה מאוד לחצים. ארגנו חבילת סיוע חסרת תקדים למדינת ישראל, מה שנקרא supplemental, שבסופו של דבר מתן ישיר למערכת הביטחון הישראלית של 8.9 מיליארד דולר, זה באמת דבר ללא תקדים.
בנוסף לשוטף, 4 מיליארד השוטף.
כן, נוסף לסיוע השנתי של 3.8 מיליארד, זה היה, גם זה הצריך אותנו באמת לעבודה אינטנסיבית, ולגייס תמיכה דו-מפלגתית בעניין הזה, כך שבאמת, מי שחושב שתפקיד שגריר, בטח בארצות הברית, זה רק ייצוג דיפלומטי וקוקטלים, אז כדאי שיחשוב פעמיים.
אני אפילו רוצה להרחיב ולהגיד איזה חשיבות יש לחלק האישי. כולם חושבים שגם אם אתה ממנה איש מקצוע עם הישגים כבירים, זה לא תמיד מספיק. צריך ליצור פה מערכת אישית טובה בין אנשים, שאנשים ישמחו עליך, ירצו לפנות אליך, יסכימו לדבר, אני אומרת, בדלתיים סגורות, שלפעמים העניין של הוא חבר שלי, וישבנו לארוחת ערב, יכול לקדם לא פחות מבוא נשב ונחתום על הסכם.
את לגמרי צודקת, המערכת הזאת של היחסים האישיים היא מאוד חשובה, זאת אומרת, היכולת שלך לתקשר ברמות שונות, גם בממשל האמריקאי וכמובן גם פה בארץ, אני חושב ששגריר אפקטיבי צריך להיות מסוגל לדבר ברמות הכי גבוהות, אבל גם ברמות הזוטרות. הוא צריך לדעת לתקשר עם אנשים, ליצור אמון. הוא צריך להיות כזה שכשהוא אומר משהו, אז אנשים אומרים, מילה שלו זה מילה, ודיווח שלו הוא דיווח אמין, ואנחנו פועלים לפיו. והוא צריך להיות מסוגל בסוף לתווך בין שתי הממשלות, להבין מה הצד שאני חושב, לשקף מה הצד שלנו חושב, ולמצוא את הפתרונות. יש בהחלט משקל, היכולת שלי להרים טלפון למישהו באמצע הלילה, זה לא טריוויאלי, או בסוף שבוע, כן. ולהגיד לו, תשמע, יש פה משבר שדורש פעולה מיידית, הייתה מאוד קשורה ביחסים האישיים שפותחו לאור זמן, אני חושב שבאמת הייתה מערכת מאוד טובה של יחסים שעזרה לנו.
אני ברשותך אוסיף משהו, אתה לא אפילו חייב להגיד לכל הצינים מבינינו, שלאורך השנים אנחנו שומעים על קיצוצים במשרד החוץ, יש איזו השלכה ישירה על אנשים בתפקיד כמו שלך כלהיות שגריר, היכולת לתת לשגריר מרחב פעולה, לפעול, אני אומרת, עם תקציב קטן, אבל בדברים שבסוף בונים מערכות יחסים גדולות, ומשהו שאנחנו מבטלים אותו, כי אנחנו מאוד מאוד צינים כל הזמן, על התקציב ומה שגרירים צריכים, ואני רוצה דווקא להביא את המאזינים, קרוב בינינו להסביר, שיש הרבה דברים שלפעמים לא צריך לדבר אותם, אבל צריך להשקיע בהם. אנחנו לא צריכים לראות, אבל צריך להבין אותם. בתקציב קטן, שיש לשגריר, כדי להקים כמה אירועים, חברתיים, שאנחנו קוראים להם קוקטיילים, כדי לצאת לארוחת ערב, לא, אני אומרת, לצרכים אישיים, אלא לבנות מערכות יחסים. זה דבר מאוד מאוד חשוב. ואנחנו לא רחשים במדינת ישראל, קיצצנו וקיצצנו, ואני רק רוצה להגיד כמה אני מודעת לעבודה הקשה שלך ושל שותפיך.
אז אני לגמרי מזדהה עם מה שאת אומרת. אני רוצה לומר פה שיש למדינת ישראל מערך יוצא מן הכלל של נציגים דיפלומטיים בחול, שגרירים וצירים ואנשים שעברו דרך הקורס צוערים וכל המסננת הדיפלומטית, אנשים באיכות טובה מאוד, אבל המערכת שתומכת אותם בצד האדמיניסטרטיבי והלוגיסטית והתקציבים שניתנים למשרד החוץ מחייבים אותם למאבק יומיומי על מנת למנה את התפקיד שלהם. אנשים האלה לא חיים באיזה פאר או ברווחה, הם נאבקים, וזה מאוד לא פשוט, ולנו כשגרות לקיים אירועים שהם חלק מהמהות התפקיד שלנו, ליצירת הקשרים האלה, טיפוח המעמד שלנו, זה היה מאבק בלתי פוסק על תקציבים ועל נהלים, ובמקרים מסוימים נאלצנו לגייס תרומות על מנת לקיים אירועים, או ליצור שותפויות עם ארגונים מקומיים שעזרו לנו בזה.
שתדמיתית הציבור צריך להבין, זה
כן.
לא נראה טוב.
כן, אנחנו לקיים אירוע יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, עשינו אירוע עם 2,000 איש, הוא היה מפגן כוח בלתי רגיל בבירת המעצמה הגדולה בעולם, היינו צריכים לגייס תרומות בארצות הברית, כי לא יכלנו, עם מה שמשרד החוץ נתן לנו, לקיים אירוע רציני, אמיתי, וזה חבל. אני חושב שהמדינה צריכה להשקיע יותר בדיפלומטים שלה. אנחנו מתלוננים כל הזמן שאין לנו מספיק PR והסברה ודיפלומטיה ציבורית, צריך להשקיע בזה. זה לא בחינם.
הובלת אותי לשאלה, אני אומרת, שמעסיקה רבים מאיתנו, סיפור ההסברה. קודם כל, אני רוצה להודות בפניך שאני אישית לא אוהבת את המילה הסברה. היא לא מילה שאני מתחברת אליה, ואני תוהה. האם אתה באמת מסכים עם תפיסת חוסר ההסברה של ישראל, והאם מה שחסר לנו זה הסברה או למעשה משהו קצת אחר?
אז ראשית, אני גם לא אוהב את המילה הסברה. המילה הסברה זה מילה אנכרוניסטית בעיניי. זה להסביר בדיעבד משהו שעשיתי, עשית, זה כמעט להתנצל.
נכון.
והיום בעולם המודרני צריך לדבר על strategic communications. זה הביטוי הנכון, לא על הסברה. וקודם כל אני חושב שלפני שמדברים על להסביר את המדיניות שלך, אתה צריך מדיניות טובה שקל להסביר אותה, אפשר להסביר אותה, זה דבר אחד. ואני שם את זה רגע בצד, ואני אומר שבסטרטיג'יק קומוניקיישן צריך לבנות מערך שלהם. היום, בעולם של היום, בעצם יש שתי מערכות מקבילות. יש את המערכה הצבאית, הפיזית שהתנהלת בשטח, אבל יש מערכה מאוד חשובה על התודעה ועל הנרטיב. אין פרספשן, זה מערכה כבדה. ומה שאנחנו רואים היום, זה שמדינת ישראל ניצחה במערכות הצבאיות שניהלה, בטח מול איראן וחיזבאללה, אבל הפסידה במערכה על התודעה ועל הנרטיב. אנחנו שילמנו ומשלמים מחיר בינלאומי מאוד מאוד כבד, יש פגיעה קשה בדימוי שלנו, במעמד שלנו, בעצם נפתח פה מרחב שמאפשר לאויבי ישראל לקדם עלילות דם ונרטיבים של ג'נוסייד והרבה מכוונת וכיוצא באלה דברים וירי מכוון ותינוקות ודברים מהסוג הזה שהתמודדתי איתם כשגריר וכל השגרירות התמודדה איתם יום יום. ואני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תשנה קצת את הדיסקט ותקים מערך ראוי לשמו, לא מערך הסברה לאומי שהוא מקרטע פה. אתה לא מנהל את המערכה הזאת עם מסיבת עיתונאים יומית של דובר צה"ל. זה לא עונה על הבעיה. חייב להקים מערך עם משאבים רציניים, עם מישהו שהוא עובד בצמידות לראש ממשלה, שיש בו גוף שיוזם דברים, גוף שמגיב על דברים, שיודע לתכלל,
שמבין.
כן, שיודע לתכלל עם השקעה מסיבית במדיה חברתית, כי אנחנו ממש מפגרים שם, עם השקעות בהתמודדות עם כל האלגוריתמים האלה שהם היום בעצם מכוונים נגד מדינת ישראל, בטיק טוק או בכל המדיה החברתית, עם תוכניות לנוער. יש פה עולם שלם שצריך לבנות אותו מההתחלה, כי מדינת ישראל, אולי בגלל ההיסטוריה שלה, היא הרבה יותר ממוקדת בעשייה, נגיד בשטח, מאשר להסביר את מה שעשינו, כן? עוד בן גוריון אמר, לא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים, אז המנטליות הזאת נשארה איתנו. אבל זה לא מספיק, אנחנו היום משלמים מחיר כבד בינלאומי, וזה לא היה חייב להיות כך. אני יכול לתת המון דוגמאות מהניסיון שלי על איך אנחנו הגבנו מאוחר. אפילו אין לנו היום מערך שמנטר בזמן אמת את כל מה שעובר, נאמר, בארצות הברית, הייתי שגריר, לא היה לנו בשום נקודת זמן ניטור של כל כלי התקשורת המובילים בארצות הברית, מה משודר איפה, ומה מחייב תגובה מיידית. והרבה פעמים, כי אין מרכז כזה, לא בישראל ולא בשגרירות, והרבה פעמים אנשים שבמקרה צפרו בטלוויזיה אומרים, ראיתם את זה, למה אתם לא מגיבים על זה? ככה לא,
לא
עובד
מערך.
היה לנו פרשייה שבאמת נאלצנו להתמודד את התקשורתית עוד לפני המלחמה, שנהרגה במחנה פליטים ג'נין, עיתונאית פלסטינית בשם שירין אבו אקלה.
אני זוכרת.
ממה שבסוף,
לא
כנראה היה.
היה
ירי של צהל, לא היה כנראה ירי של צהל, והיה אירוע שבהלוויה שלה, הארון שלה כמעט נפל, היו תמונות זוועה בטלוויזיה, איך הארון שלה כמעט נפל. ולקח למדינת ישראל, אחרי שמיליונים צפו בזה וחטפנו מכל הכיוונים, 12 שעות להוציא תגובה. זה לא הגיוני, זה לא סביר.
מייק, יש לי עשרות שאלות. אנחנו יכולים לבלות שעות ביחד. אני הייתי רוצה רגע בשני נושאים לנסות לגעת איתך. קודם כל, המערך של משרד החוץ, שגריר, לא בהכרח תפקידו להיות בקשר עם הקהילה היהודית. בראש ובראשונה התפקיד הוא להיות עם הקהילה הלא יהודית, עם הציבור שאליו הוא מיועד והמדינה שהוא מייצג. בארצות הברית יש קהילה יהודית כמעט גדולה כמספר היהודים בישראל. תשתף אותנו רגע איך מחזיקים את שני הדברים האלו במקביל, כי זה לא בהכרח אותו דבר.
נכון. בעיניי, הקשר עם הקהילה היהודית הוא חלק אינטגרלי מתפקידו של השגריר. כמובן, יש לך קשר עם, כאמור, הממשל והקונגרס ודעת הקהל הלא יהודית, אבל הקשר עם הארגונים יהודים הוא קשר מאוד חשוב. זו התפוצה הכי גדולה בעולם של יהודים אחרי מדינת ישראל, ולכן הקשר הזה הוא חשוב. אני חושב שגם בגלל הרקע האישי שלי והמשפחתי שלי, אז כשבאתי לתפקיד היה ברור לי שאני מתכוון לשמר את הקשר הזה ולטפח את הקשר הזה, וכך עשיתי. והייתי בקשר מאוד הדוק עם ראשי הארגונים היהודיים, ועם הארגונים היהודיים, ופגשתי אותם ותדרכתי אותם.
הם הרגישו שאתה גם שגריר שלהם.
לגמרי, לגמרי.
זה אני יכולה להעיד.
ואני השקעתי בזה הרבה זמן. עכשיו, זה היה מאוד חשוב בתקופות של מתח, של לחץ, של משבר, לדוגמה.
בין הקהילה היהודית למדינת ישראל.
כן, לדוגמה, בשנה שלפני המלחמה, היה מתח גדול סביב מה שנקרא ההפיכה המשפטית, או הרפורמה המשפטית במדינת ישראל. היו קהלים ביהדות ארצות הברית שהרגישו שזה יוצר מתח בין הערכים הליברליים שלהם לבין הזדהותם ממדינת ישראל. והם היו צריכים שיח עם מישהו, ואני ניהלתי את השיח הזה איתם, וזה לא היה פשוט. היו כאלה ששאלו אותי, הקשר המיוחד בין ישראל לארצות הברית, בין השאר, במידה רבה מבוסס על shared values, על ערכים משותפים, אז אולי זה נשחק, אולי אתם נהיים פחות דמוקרטיים, או דמוקרטיה פחות ליברלית. ואני יכול להגיד שאני הרגשתי בזמן אמת שהדיאלוג הזה חשוב להם, שהם מנסים להעביר דרכי גם מסרים לארץ, וכך עשיתי. והשקעתי בזה רבות, וזו גם המלצה שלי הייתה למחליפי, וכל מי שעוסק בתחום הזה, זה מאוד מאוד חשוב. ופה אני אגיד משהו שהוא בעיניי אחד הלקחים הכי עמוקים שלי מתקופת שירותי בשגרירות בארצות הברית.
שהיית לא מעט זמן.
הייתי 3.25 שנים. ומתוך זה כאמור שנה כמעט המתחים סביב הרפורמה המשפטית פה, ואז תקופת המלחמה שהייתה באמת באמת סוערת. אבל מה שאני ראיתי אחרי 7 באוקטובר, ולא שלא הייתי מודע לזה, אבל הופתעתי מהעומק של זה, זה עד כמה מדינת ישראל תופסת מקום חשוב בזהותם של יהודי ארצות הברית. זה היה מדהים לראות אחרי 7 באוקטובר, כי עצם הפלישה הזאת לישראל עם מעשי הזוועה שנלוו לה מצד אחד, ביחד עם מתקפה אנטישמית מטורפת שהתחילה שעות אחרי 7 באוקטובר, שבועות לפני שבכלל נכנסנו לעזה. כאילו מילו חצר על כפתור, וכל האנטישמים קפצו עם דברים מזעזעים ונוראים, ויהודי ארצות הברית הרגישו שיש פה התקפה על המדינה היהודית ועל העם היהודי. ואנחנו קיבלנו, אני לא מגזים, אלפי טלפונים, אנשים שלא היו בקשר איתנו, פתאום יצאו ואמרו, מה אנחנו יכולים לעשות למען מדינת ישראל? זה לחץ על איזה כפתור סמוי, על איזה נימים מאוד עמוקים של איפה ישראל בזהות היהודית שלהם. כשזה נהיה...
של הישרדות, של גורל משותף,
כן,
של פתאום...
גורל משותף, אחדות גורל. כשזה נהיה עניין בעל ממדים קיומיים, אז ראית באמת את האינסטינקט הכי בסיסי של היהודים, גם כאלה שהיו ביקורתיים כלפי ישראל לפני המלחמה.
אינסטינקט של הישרדות.
כן. זה אפילו יותר מהישרדות. זה הישרדות וזה חלק מהזהות העמוקה שלהם. ככה הם מרגישים. ואני שמעתי מרבים וראיתי כמה ברגע האמת, כשזה אקזיסטנציאלי, כמה מדינת ישראל חשובה להם. זה לא שלא הבנתי את זה אינטלקטואלית קודם, אבל כשאתה רואה את זה בזמן משבר, כמו אחרי 7 באוקטובר, אתה מבין כמה הדבר הזה עמוק, וכמה הוא חשוב גם למדינת ישראל וגם ליהודים. היו פה אנרגיות אדירות, אנשים שבאמת אמרו, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לעזור, איך אנחנו נסייע. התחושה הזאת של אחדות גורל, אותי זה יפעים. כמובן בנסיבות טרגיות, אבל אותי זה יפעים.
שאלה שקשורה לפן האישי, כשנשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל, יש ביניהם כימיה אישית, אני מניחה שזה עושה את התפקיד קצת יותר פשוט והוא מורכב מספיק. מעניין אותי לשאול אותך, היית בתקופה שגם לפני הנשיא טראמפ, מה קורה שיש פחות כימיה? מה קורה שלא רואים עין בעין?
אז קודם כל, בסופו של דבר, מה שקובע זה יותר האינטרס ופחות היחסים האישיים, אבל יש להם משקל, אפשר לזלזל בזה. אני הייתי בתקופת הנשיא ביידן, וזה לא סוד שהיו מתחים בינו לבין ראש הממשלה, הם הכירו הרבה שנים,
נכון.
הכירו עשרות שנים לפני ה... לפני התקופה שזה נשיא וזה ראש ממשלה, אבל היו מתחים, אני אגיד יותר מזה, בשלב כלשהו, אני למדתי שכל אחד חושב שהשני רוצה להעביר אותו מתפקידו, נגיד את זה ככה, זאת אומרת, ביידן חשד שראש הממשלה מעדיף את טראמפ על פניו ומתערב במערכת הבחירות. אני יכול להגיד אגב ש... זה לא נכון, בכל הקשור לביידן וטראמפ, זה לא נכון, אבל זו הייתה הפרספציה, וראש הממשלה היה בתחושה שהממשל היה מעדיף שהוא לא יהיה בתפקידו ויהיה מישהו אחר, וזה יצר סיטואציות מאוד מסוכנות, שהייתי צריך לעבוד מאוד קשה מאחורי הקלעים, ובשיח עם שני המנהיגים כדי לנטרל אותה.
אומנות, למי שלא מבין באמת את גודל התפקיד, וזה רק על קצה הקרחון, אנחנו מצליחים לגעת פה, יש פה נושאים רבים שלא נגענו, בין ההיבטים הכלכליים והאקדמיים, והמון המון אינטרסים אחרים שעולים, אני אומרת, בנושאים רבים. אני קודם כל רוצה להודות לך על שירות מהימן. באמת, בשקט, בצניעות, אני חושבת שאנחנו לא מרבים בחברה הישראלית להודות לדיפלומטים שלנו, כי אנחנו או לא מבינים, לא מכירים, או מזלזלים, כי נדמה לנו שהם נמצאים במחוזות פשוטים. יש פה, הבאת אותנו קצת לקרבת מאחורי הקלעים. אני רוצה גם להודות לך על זה שהסכמת להתראיין, כי אני יודעת שאתה לא מרבה להתראיין, אבל החשיבות... של היכולת שלנו ללמוד, להכיר, דווקא דרך אנשים כמוך, שהם אנשי מקצוע, שמתייחסים למקצוע שלהם בכבוד רב, היא הכרחית, במיוחד בימים אלו. תסכם לנו, אני אומרת, בעצה טובה לנו, למאזינים, לציבור הישראלי, איך נכון להסתכל על מערכת היחסים עם ארצות הברית.
אז אני אומר כך, כאמור, ארצות הברית היא הגדולה והחשובה שבעידודתנו, והיא מרכיב חשוב בביטחון הלאומי שלנו, ראינו את זה במלחמה האחרונה, ויש שם את הקהילה היהודית הגדולה והחשובה ביותר. אני חושב שלמדינת ישראל יש אתגרים אסטרטגיים קשים בארצות הברית, בראייה ארוכת טווח. אנחנו לא רוצים לאבד את ארצות הברית, ומי שעוקב אחרי המצב בארצות הברית ואחרי הדימוי של ישראל והמעמד של ישראל, בעיקר בקרב הנוער, צריך להיות מודאג. כי יש היום שחיקה ברמת התמיכה במדינת ישראל משני צידי המתרס הפוליטי, גם בצד הרפובליקאי בקרב הנוער. צריך לעקוב אחרי זה מאוד ביסודיות. ויש שחיקה שהיא צריכה להדיג אותנו לאורך זמן. מדינת ישראל חייבת שתהיה לה אסטרטגיה ארוכת טווח, איך לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, בארצות הברית, איך להשקיע בתמיכת בני הנוער. יש לי הרבה רעיונות איך לטפל בזה, לא כאן המקום והזמן לפרוס אותם, אבל אני אומר, אין לנו היום אסטרטגיה כזאת, ואנחנו חייבים, מדינת ישראל חייבת אסטרטגיה ארוכת טווח, איך לשמר ולטפח את התמיכה הדו-מפלגתית בישראל, בארצות הברית.
תודה רבה שהצטרפת אלינו.
תודה לך, ותודה על כל מה שאתם עושים.
תודה, שגריר מייק הרצוג. שיחה מרתקת עם השגריר מייק הרצוג, שאפשרה לנו ללמוד על משולש מערכת היחסים בין ישראל, ארצות הברית ויהדות ארצות הברית. מקווה שלמדתם, נהנתם והחכמתם איתנו. תודה שהזנתם. תודה לצוות רדיו תל אביב וקרן משפחת רודרמן, ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הדודים מאמריקה, הפודקאסט שמחבר בין ישראלים ויהודים אמריקאים דרך סיפורים ואנשים. מקווים שנהנתם. נשתמע בפרק הבא.
הדודים מאמריקה.